שזה שבוע פשוט וישלח, אנחנו לומדים את הלאו הראשון מתריאק מצווה שבתוירו, המצווה השלישית, אבל הלאו הראשון, וזה הלאו של גדענושה. על כן לא יאכלו בני אסור את גדענושה, והרבה פעמים כבר עסקנו בסוגיה הנכבדת זו בעבר, וכפי שכמה וכמה שיעורים מופיעים במחסור של חומש בראשיס. היום אנחנו נעסוק בגדע הכללי של אכילה בתוירו, והיסודות שנעסוק בהם היום הם לדעתי יסודות גדולים, עצומים, שכדאי ללמדנים לעמוד עליהם בבחינת הפוך בו והפוך בו דקולו בו. ואולי נתחיל, כפי שאנחנו נוהגים מדי פעם, בשאלה הלכתית שנשאלתי לפני מספר שנים, ונשתמש בשאלה הזו כדי להפליג וכדי להרחיב ולהבהיר יסודות שונים בדיני, בגדע אכילה בתוירה. וכאשר אני אומר אכילה בתוירה, הדברים משליחים על מצוות שונות, כמו אכילה ספסח, קודשי, מס ומורויר, על עבירות שונות, כמו כל מחרות האסורות שבתוירה, אכילה ביום הכיפורים, דיני התעניות, ברכות הנהנים. הרבה הלכות בתחומים שונים מושתתים על הגדרות מה זה אכילה, מה הם פרטיה ודקדוקיה. אז לפני מספר שנים נשאלתי על ידי יהודי שעבר ניתוח מאוד דרסטי, גדול, הוציאו לו כמעט את כל הקיבה, ולא מסוגל היה לאכול, זאת אומרת טכנית היה מסוגל לאכול, אבל הקיבה שלו לא עיכלה מזון, אז מלבד קצת נוזלים לא יכול היה לאכול, והוא ניזון באופן מוחלט על ידי עירוי לתוך מחזור הדם, וכך הוא חי. והוא שאל לגבי ברכות הנהנים, האם יש מקום לברך לפני שמקבלים עירוי מחלות אסורות, האם החומרים שבהם הוא ניזון האם הוא בכלל צריך להתעניין מה מאכילים אותו, האם יש דין מחלות אסורות בעירוי. ובשאלה הזו אנחנו משתמשים רק כדי להרחיב וכדי להעביר את יסודות ההלכה הזו. אז בחור נקוב ג' עומד בייז נחלק ורבי יוחנן בריש לוקיש בקשר למחלות אסורות, האם הנועס גרוינוי אסורותוירו או באינן הנועס מייל. האם הנעת המעיים הם שקובעים או הנעת הגרון? ובגמוע שם יש שתי נפקי מינס, שתי חילוקים, שתי הלכות שלגביהם. יש נפקותה עם אכילה תלויה בהנעת הגרון או בהנעת המעיים. אוכל חוצי זייס והקיוי וחזר ואכל חצי זייס. האם הוא חייב במחלות אסורות? לפי ריש לוקיש תלוי בהנעת המעיים, ולא היה כזייס שלהם במעיים שלו בשום רגע נתון, משום שעד שאכל את החצי השני, חצי זייס השני, הוא כבר הקיא את הראשון, ולכן הוא פטור. לפי רבי יוחנן שהתוירה אוסר את הנעת הגרון, בסופו של דבר תוך כדי אכילס פרס כזייס מזון עבר בגרונו, הוא בלע כזייס מזון ולכן הוא חייב. עוד נפקא מינה, אם מה שנשאר בין החניכיים מצטרף לכזייס או לא. הלא מטבע הדברים, כאשר אדם מכניס אוכל לפיו והוא לועס ובולע, אז חלק, אולי לא חלק גדול, אבל אחוז מסוים של האוכל לא מגיע למעיים שלו. יש מה שנשאר בין השיניים, יש מה שנשאר בין החניכיים, אם זה מצטרף לשיעור כזייס. אז לפי ריש לוקיש אין אדם חייב, אלא אם כן הוא הכניס לפיו קצת יותר מכזייס, כדי שנדע בביטחה שכזייס מחלות אסורות הגיע למעיים, משום שמה שקובע זה הנועז המעיים. לפי רבי יוחנן שהנועז גרוינוי אסרה תורה, אז אמנם חז"ל מבחינים, מה שנשאר בין החניכיים לא מצטרף, אבל אותו מעט, אותו חלק מזרי שנשאר בין החניכיים כן מצטרף, כי גם בין החניכיים יש הנעת הגרון. אז אלה שתי הנפקותות שאומרים חז"ל. שני שאלות שתלויים במחלוקת רבי יוחנן בריש לוקיש במחלות אסורות, האם התוירה אוסרת הנעת הגרון או הנעת המעיים. השניים מגדולי, חשוב היה אחרונים, המנחס חנך מחד ורב חיים מויזה מאידך. מנחס חנך במצווה שי"ג, זו מצווה העינוי ביום הכיפורים. ורב חיים מויסה בחלק ג' סימן סמך עליו בתשוב סחי יזה. שניהם מחדשים יסוד אחד. ולשיטתם, עלי ודרבי יוחנן, לא צריך אלא הנעת הגרון כדי לחייב אדם במחלות אסורות. ולכן בשתי הנפקותות שחזל אומרים בין רבי יוחנן ושלוקש בשניהם, רבי יוחנן וחומר. לפי רבי יוחנן לא צריך שיעור יותר גדול, שיקזע את מלבד מה שנשאר בין החניכיים. בין החניכיים נכלל בכזית, אז רבי יוחנן מחמיר. אף על פי שאין כאן הנעת המעיים, משום שהמעיים לא נהנו מכזית משיעור שלם, אף על פי כן הוא חייב. כך גם בנפקותה הראשונה. כאשר חוזר אומרים, לפי רבי יוחנן, אוכל חצי זית והגיעי, וחוזר יאכל חייב, הרי למדנו משתי הנפקמינס שכתובים בגמור וחולין, שרבי יוחנן מסתפק בהנועס הגרון. די בכך שמהן הגרון בכזייס על מנת לחייב אותו, לפי רשלוקש צריך הנועס המים. אבל המחס חנך ורב חיים מויסה שניהם טוענים, שלפי רשלוקש צריך גם הנועס המים. אבל ללא הנועס הגרון אי אפשר לחייב אותו. רשלוקש מוסיף על דברי רבי יוחנן, ולא חולק עליו באופן מוחלט. רשלוקש אומר, מלבד הנועס גרוינוי צריך גם הנועס מיוב, אבל הנועס מיוב ולא הנעת הגרון, אין בו כדי לחייב. מנעין להם, מנעין להם. הלא מפשט הסוגיה משמע שלמר תרוי בנועס גרוינוי ולמר בנועס מיוב, מנעין להם שרשלוקש צריך את שניהם, גם הנועס המעין וגם הנעת הגרון. אז שניהם מגיעים למסקנה הזו, אבל מכיוונים שונים, מטעמים שונים. המנחס חינוך טוען, אם הכל תלוי רק בהנועס המים, איך נבין את הדין של כזייס צריך כדי אכילספס? הלו, לגבי המים, מה פשר השיעור כזייס צריך כדי אכילספס? אם הכל תלוי בהנועס המים מכזיית, אני מוסיף על דברי המנחס חינוך, קצת טבלן, קצת טעם, אם הכל תלוי בהנועס המים, אז מה שקובע זה שיר עיכול. העיכול זה במים, תוך שיר עיכול עדיין המזון נמצא במעייו, עדיין לא ניתקע למזון, ולכן אפשר לברך ברזה מוזון, עד אחרי שיר עיכול. מה פשר השיר כזיית תוך כדי אכילספס, שזה תלוי בגרון לגדע מחורס הסורויס, מכאן טוען המנחס חינוך של רשלוקש צריך גם הנועס גרוינוי, גם הנועס מיה. עוד טוען המנחס חינוך, הלו בפסוקים קופטס בוב למדנו לגבי אכילס מס, והוא לדעת המנחס חינוך אין להבחין, אין לחלק בין מצוות לעבירות. הגדר היסודי, מה זה אכילה, מנסם שווה במצוות ובעבירות. אז למדנו בפסוקים קופטס בוב, כאשר אדם אוכל מצא, קורחוי בסיב, אם הוא קרח את המצה בסיב דיקלים, והמצה לא נגע בבייס הבליה, והוא בלע, לא יצא ידי חובתו. אם תמצא בהם שהכל תלוי בנועס מיוב, אז במעיים של אדם בלע וכי הכל מתפרק. הלא האוכל יתעכל, אז אם אין חשיבות בנועס גרוינוי, למה קורחוי בסיב לא יוציא ידי חבוסי? ורב חיים מויסה זה מגיע לאותה מסקנה, אבל הראיה שלו שונה, וזו כבר הראיה השלישית. המחס חינך מוכיח מקור חבסיב, מכזי עשרה כאילוספס, ורב חיים מויסה אומר, הלא הנועס גרוינה, הנועס מיים, זה מחלוקת רבי יוחנן ורשלוקש, ובפסוך עם חוב דלת, יש מאמר אחר, חידוש אחר, שחידש רבי יוחנן במחלות אסורות, שאדם לא חייב אם הוא אכל שלא כדרך אכילה, ורשלוקש לא חולק שם על רבי יוחנן, ורשלוקש מסכים לדברי רבי יוחנן. אז אם תמצא לו עם השל חשיבות בנועס המאיים, אז למה לרשלוקש אדם פטור כשהוא אכל שלא כדרך אכילה? הלו שוב, במעיים כבר אין אף כמיניהם, זה דרך אכילה או שלא כדרך אכילה, במעיים כבר אין בין זה לזה ולא כלום. הרמב״ם, וכבר עסקנו הרבה פעמים בסוגיה הזו, הרמב״ם מגדיר מה זה שלא כדרך אכילה. הרמב״ם נותן שלוש דוגמאות בפרק י' ממחלות אסורות. ערב בי דבר מר, אם הוא ערבב בתוך המאכל משהו מר, וזה לא ערב לכך, זה משהו לא טעים, משהו שקשה לאכול אותו, הוא אוכל חלב חי, הוא אוכל בשר חי, בלתי מבושל. אפשרות שלישית, הם חס החלב וגם היה שתהי גרוינוי נכווס איננו, הוא אכל אוכל רותח מאוד, אוכל ראוי, טעים, אבל זה כל כך חם שהגרון נשרפת. אלה שלושה דוגמות שלו כדרך אכילה. טענו את מאיוב, כבר אין להם כל משמעות. המאיים לא מבחינים בין אוכל מר לאוכל מבושל או לא מבושל, או חם או קר. אז מכאן מוכיח את רב חיים מויזר של רבי יוחנן דיימן עוז כהנוי ברשוק שצריך גם הנועס מאיוב. אז לפני שאנחנו ממשיכים לדברי אחרונים נוספים, אני רוצה בתחילת השיעור לומר את הנר אני עשיתי, ואני יודע שהדברים שאני אומר היום מנוגדים לדעת עשרות אחרונים, גדול אחרונים ביניהם, אבל כך היא דרך של תורה, ואני תמיד מתנצל ואומר, אילו הייתה זו זכות לחלוק על אחרונים, היינו מבטרים על הזכות הזו, אנחנו לא מחפשים אותה, אבל זה חובה, אין חובה לחלוק, חובה ללמוד, וכל אדם צריך ללמוד עם העיניים, עם האור שהקודש ברוך הוא חנן אותו, עם הדעת שניתנה לו מאיס חוינן הדעת, ולכן כך היא דרך לשופר, ואני לא אומר קבלו דעתי, אני לא חולק להלוכה, אבל אני אומר את הדברים הנראים לעני עשה. ואני חושב שבספרים רבים יש ערבוב תחומים בגדרי ההלוכה בנוגע לאכילה. אז כדי להבהיר את הדברים ולהעמיד אותם על מכונם ועל בוריים, נאמר כך, כדי שיתחייב אדם במחלות אסורות, או לחילופין כדי שיצא ידבבוסוי במצוות שבאכילה, צריכים להתקיים שלושה גדרים שונים, שלושה גדרים ששלושה הם ולא אחד, וצריך להבחין בין זה לזה. צריך מייס האכילה, צריך הנועס האכילה, וצריך דרך אכילה. ומדובר בשלושה גדרים שונים. ובדבר האחרונים שציימתי, יש ערבוב מוחלט בין מייס האכילה, בדרך האכילה, והנועס האכילה, וברור בעיניי שמדובר בשלושה תחומים שונים, ולא יכול לומר, לא יקורא את זה על זה, ודאי שקורא את זה על זה, שלושתם בפיו של אדם, אבל הם שלושה גדרים שונים. מייס האכילה כיצד? לכולי עלמא, וזה בעיניי יסוד כל כך פשוט וברור, אין איסור אלא במעשה אכילה. ומעשה אכילה, מעשה עוד אומר שנחל מעץ הדעת, כל אחד יודע מה זה מעשה אכילה. אין שני דרכים לאכול, יש רק דרך אחת לאכול. אדם מכניס אוכל לפיו, והוא או לא עש או לא לא עש, הלעיסה אינה מעכבת, הוא מכניס אוכל לפיו והוא בולע. כך אדם הראשון אכל, ומאז כך הוא לימד את קין ואת הבל לאכול, וכך לימדו קין והבל את ילדיהם, וכך אנשים אוכלים, מאז שאודם הראשון פסה על פני האדמה. זה מייסה אכילה, ובלי מייסה אכילה אין דין אכילה ואין איסור. ולכן אני תכף ומיד עונה קודם כל השאלה שהתחלנו בת השיעור היום. אדם מקבל עירוי, זה לא מתחיל להיות אכילה. הלו, אין כאן בייס הבליה, אין בליה, אין כלי עיכול, לא צריך שום הכשו, וגם לא מברכים, לא מברכים שום ברכה, זה מלטה דפשיטה אצלי. אבל בהמשך השיעור נעסוק בשאלות נוספות, אבל קודם כל אני רוצה להבהיר את ההגדרות. אז מייס האכילה אין בפלוקטה כלל, ולדעתי גם לא ייתכן בפלוקטה. מייס האכילה ברור כשמש בצהריים. האכילה התורנית, על פי תורה זה בלי, אדם צריך לבלוע. כן לעיסה, לא לעיסה, זה כבר שייך לדרך אכילה שעוד מעט נבהיר אותה. אז זה מייס האכילה. הנועס האכילה מהי? כותב הרמב״ם. והרמב״ם הזה הוא יסוד עצום בעיניי, ולא יסע סקוף פי זיין בספר המצוות. הרמב״ם מסביר מדוע הוא מונה בעיסה בוסה בחורב רק שני להבים. שני להבים בלבד. בישול ואכילה והנוע ביחד. מסביר הרמב״ם בעריכות גדולה, למה אני לא מונה במניין התרייג שלושה להבים? הלא חזל אומרים שלושה פעמים כתוב בתואר אבויסה ועשו לדיבק להבים, איך עוד יש בישול, איך עוד יש אכילה ואיך עוד יש הנוע. אז למה אני מקבץ ביחד אכילה והנוע ואני משאיר בישול לחוד? מסביר הרמב״ם כך, כל מחלות אסורות שבתוירה, מה שהתוירה בעצם מוסרת זה הנועס אכילה, לא מייס אכילה, אלא הנועס אכילה. אלא שיש מחלות אסורות כמו נבלס וטריפס, שבהם התוירה אוסרת רק הנועס אכילה ולא שער ההנאות, ויש מחלות אסורות כמו עולה וכילי הקרם וחומץ ופסח, שבהם התוירה אוסרת לא רק הנועס אכילה, אלא גם שער דרכי ההנאה, כל דרכי ההנאה כולם. אז אילולי שהתורה כתבה שלושה פעמים לא יסוד שלווה של גדי בחלי דימוי, וזה היה כתוב רק פעמיים, היינו אומרים איך עוד עשר בישו, משום שזה פשוט של מיקרו, לא שלווה של גדי בחלי דימוי, ואיך עוד עשר אכילה. והיינו אומרים שהתורה בבוסו וכולב לא עושרת אלא אנו עשכילה ולא שערה הרעות. כתוב עוד פעם לא שלווה של גדי בחלי דימוי, כדי ללמדנו שהתורה עושרת לא רק אנו עשכילה, אלא אף שער ההנאות. ללמדנו שבוסו בחורף זה לא דומה לנבי נסות ויפס, אלא דומה לחומץ ופסח, לאורלי, לכלי הקרם ולעוד מחלות אסורות. אבל מי שכתבה התורה שלושה פעמים מוסבה סביב בחלי גימוי, ואנחנו יודעים שגם שער ההנאות נאסרו, שוב אין להבחין בין הנועס אכילה לשער ההנאות. ויסוי דברי הרמב״ם שהתורה אוסרת הנועס אכילה, לא מייס אכילה. האם זה סותר מה שמעתי לפני חמש דקות? שקודם כל צריך מייס אכילה, לא, אין כאן כל סתירה. צריך מייס אכילה, כי אם אין כאן אכילה, אז לא הייתה כאן הנועס אכילה. איך יכול להיות הנועס אכילה בלי אכילה? הלו, אדם צריך לאכול, ואז יש הנועס אכילה. אז בלי מייס אכילה אין איסור, אבל המהות, הגדר, מה אסורה התורה, לא מייס אכילה, אלא הנועס אכילה. ולכן אין ראוי למנות כשני להבים אכילה והנועס, משום שהדבר אחד הם, האכילה היא אחד מדרכי ההנאה, כך מסביר הרמב״ם. בכתבים שלי, מספר פעמים בספרים שלי, הרחבתי מאוד את היסוד הזה, ואני טוען שאיסור הביר ומחלות אסורות הם לא רק שכנים בדברי הרמב״ם בספר קדושה, יש להם גם גדר משותף, והיא הגדר שזה אתה הסברתי. וזה ההסבר בסוגיות רבות בשעס, כמו בקדוש נפמן גמל. כמו ידי שם יסופן באוימר, באוי לסער ואיכוי לסחי לב, שאין המשווה החייב. לא מצאים זה נהנה וזה מסחייב. שם אנחנו מוצאים ביחד, יכול לסחי לב ואוי לסער, ובשניהם אמרו חזל, לא מצאינו, זה נהנה וזה מסחייב. זה נהנה, זה אחר. כי יועץ בדוב אנחנו מוצאים בקריסס יוטס, ובסנהדן סלמח בייס. המסעסק בחלובים וערייס חייב, שכן נהנה. כל הסוגיות האלה מושתתים על היסוד שאמרתי. רבי קינא אגח הולך על הרמב״ם. הייתכן שרבי קיווה הגיע חלוק על הרמב״ם? מבחינת מעמדו של רבי קיווה הגיע, הכל ייתכן. כל ייתכן. בעיניי רבי קיווה הגיע היה גדול האחרונים. אבל לא בעיניו של רבי קיווה הגיע. מה לעשות? רבי קיווה הגיע היה שבל ברך מעין כמותו. מעולם לא היה מעלה על דעתו לחלוק על הרמב״ם. הוא היה שוחק עלינו אם היינו בכלל... מעלים על הדעת של רכיבי כחולק על הרמב״ם, אבל בכל זאת הוא חולק על הרמב״ם. הוא חולק על הרמב״ם כי הוא לא ידע מי הוא הבא פלוקתי שלו. והוא חולק על המשנה מלך, והוא לא שם לב שהמשנה מלך בעצם רק מפרש את הרמב״ם, וזה לא מדעת עצמו. אז בכי רגע בפסוק עם דף חוף א' מביא את היסוד שזה אתה אמרתי לשם המשנה מלך, והוא חולק עליו, וזה משנה מלך מאוד ארוך, בפרק הם יסוד את הרמב״ם. אם רבי עקיבא הגיע היה יודע שהוא חולק על הרמב״ם, אז ודאי שהוא לא היה מעלה את הדברים הכתב בכלל. אז היה מן השמיים שהוא לא ידע מי הבא פרוקטו שלו, כדי שאנחנו נזכר בקטע העצום של רבי עקיבא הגיע, שם בפסוחים דף חוף א'. אבל לענייננו רבותיי, אז הרמב״ם מאיר את עינינו להבין שמהות האיסור של מחלות אסורות זה לא המייסר, זה לא כמו חילול שבת. זה לא כמו איסורים רבים שיסודם מעשה מסוים. מה שאתה אוסרת בעצם זה ההנועה, הנועה סכילה. הנועזי שאוסרתו אלה, מהי? זה המחלוקת רבי יוחנן ושלוקס בחול עם דף קוף גמל. וכך נחלוקו רבי יוחנן ושלוקס בחול עם דף קוף גמל. הנועזי מהי? לשלוקס הנועה סמאיים, לרבי יוחנן, הנעת הגרון. עכשיו. רבים מן האחרונים, אני חושב כל האחרונים כמעט שעסקו בסוגיה הזו, הבינו שהנועס המאיים זה תחושת הסובע. אדם סבא על ידי מילוי הכרס, מילוי המאיים. הנועס הגורוין זה הטעם הטוב, הטעם הטוב, הטעם הערב. ואני חושב שזו טעות מאוד מאוד יסודית. והרבה טעמים אני חושב שזה טעות יסודית, זה לא יכול להיות בכלל. קודם כל, לא נראה לי מחלוקת מן הקוצר לקוצר, שלפי רבי יוחנן מדובר בטעם הערב, או לפי רבי שלמה מדובר בהרגשת השובע. אבל יש לי ראיה ניצחת להבנתי. זה לא יכול להיות פשט ברבי יוחנן הנוס גרוינג. קודם כל, בגרון לא מרגישים בכלל טעם. אין בלוטת טעם בגרונו של אדם. פרוטות הטעם הם על הלשון ובחלל הפה, בחך. למה רבי יוחנן מדבר על הנוס גרוינג? אין הנאה בגרון. כאשר האוכל מגיע בגרון, לא מרגישים טעם בגרונו של אדם. אז למה רבי יוחנן מדבר על הנוס גרוינג? אבל הראיה הגדולה ביותר שיש לי, או הקושיה הכי גדולה, זה מדבר הרמב״ם שזה אתה אמרתי. הרמב״ם כותב שמה שאתה אוסרת זה הנועה. הנועה. איפה הרמב״ם כותב את היסוד הזה? לא יש סקוף פזיין, בוסה בחולות. בוסה בחולות זה גם הוא מפרשת בפסוכים חוב דלת ומתאיס. אף על פי שבכל היסורים שבצורים אומר רבי יוחנן, מי שאכל שלא כדרך אכילה לא לוקה, דווקא בחוסר בחולות חייב מלכס אפילו שלא כדרך אכילה. משום שבבוסר בחולות לא כתוב בתור הבושן אכילה. והגמורה מחדשת בפסוכים חוב דלת ומתבייס, בלב הסוגיה, בלב ליבה של הסוגיה שלא כדרך אכילה, שבאיסורים שבתור לא כתוב לושן אכילה, חייב אדם אפילו שלא כדרך אכילה. ובגמור יש רק דוגמה אחת, דוגמה אחת בלבד, בוסר בחולות. אז בבוסו בחורף גם רבי יוחנן מודה שאדם חייב אם הוא אכל שלא כדרך אכילה. ערב בוידוב אמר, הרתיח את האוכל עד ששורפת את הגרון, הוא אכל בשר חי, וגם הוא עשה את כל שלושת שלא כדרך אכילה, וביחד הוא גם כן חייב בבוסו בחורף. אז איך דווקא פה כותב הרמב״ם שאתה עושה את הנוס אכילה ולא מייס אכילה? איזה נוס אכילה יש? הוא חייב אפילו שלא כדרך אכילה, הוא חייב אפילו אם זה מר, אפילו אם זה חי, ואפילו אם זה שורף את הגרון. אז איך דווקא כאן כותב הרמב״ם שמה שהתורה אוסרת זה לא מייס אכילה, אינו אכילה. ולכן ברור בעיניי כשמש בצהריים, שמש בצהריים ממש, שהטעם הערב זה רק מושג של דרך אכילה, לא זה מה שחז"ל קוראים אינו אכילה. לא זה מה שהרמב״ם קורא, הנועס אכילה. הנועס אכילה זה ההנאה המהותית העיקרית, למה אנשים אוכלים. אז בעולם המודרני אנשים אוכלים כי הם בעלי טייב. יש לנו הגדרות יפות לדברים לא יפים, זה העולם המודרני. פעם היה משוגנר, אף אחד לא רצה להיות משוגנר, ולכן היו פחות משוגעים. אף אחד לא רצה להיות משוגע. היום לכל מחלת נפש יש שם הרבה יותר אלגנטי, ואולי לכם יש יותר משוגעים, משום שאולי יותר נעים להיות, אני יודע מה, מזוכיסט, סקיזופרן, זה המילים יותר אלגנטיות מאשר הם היו פעם. אז טייבס אכילה זה תאווה גרועה, אז בעולם המודרני זה חוויה גסטרונומית, זה לא טייבס אכילה, זה לא דבר כל כך שהלב מרחיק. אבל הכל פונים לבו ישראל. הנועס אכילה זה הסיבה העיקרית למה אנשים אוכלים. צעד לקבוי חלסוי ונעשוי. האדם חייב לאכול משום שהוא רעב. הרגשת הסובה היא הנועס אכילה, היא והיא בלבד. ובכך לא נחלקו רבי יוחנן ורש לוקש, הם נחלקו האם סביעה שמה עין קובעת, כי עיקר הסביעה היא סביעה שמה עין, או שם האדם חייב גם על סביעת הגרון, כי חלק מתחושת הסובה נובעת גם מסביעת הגרון. אני דיברתי עם אנשים שלא אוכלים או שאכילה מועטת, אנשים חולים שלא יכולים לאכול, אפילו פרק זמן מסוים, והם ניזונים מעירוי. בהתחלה הם מרגישים רעב. לא רעב כל כך מציק, משום שהגוף ניזון, אבל חלק מתחושת הסוף הנובעת גם מהאוכל בחלל הפה, האוכל בגרון, זה חלק מהרגשת הסוף כאשר אדם אוכל. ונפיר את יוחנן, די בסביעת הגרון כדי לחייב אותו, גם אם אין סביעה שמה עין מכזייס. זה המחלוקת רבי יוחנן ורש לוקש. רבי יוחנן אבל השלוקש לא נעק לקום מן הכותל הכותל, לפי השלוקש מדובר בתחושת הסובה, ולפי רבי יוחנן מדובר בהטעם הערב. הטעם הערב לכולי עלמא זה רק דין של דרך אכילה. רק דין של דרך אכילה. כי המושג של דרך אכילה כמו המושג של קלה חיית בשבת, כמו מושגים דומים בהרבה תחומים בהלכה. דרך אכילה נקבעת על ידי מנהגיהם של, של הבריות, על ידי דרכם של בני אדם. ומכיוון שאין דרכם של הבריות לאכול מה שאיננו ערב לכך, משום כך מי שאוכל מה שאיננו ערב לכך זה שלא כדרך אכילה. אבל לא זה מה שהתורה אוסרת. התורה לא אוסרת את הטעם הערב. התורה אוסרת את ההנאה המהותית של האכילה. וההנאה השורשית, הבסיסית, המהותית היא צדק אוכל לסוי ונפשוי. אנשים אוכלים מאז שיש אנשים בעולם, מאז שיש סימי ברשס, אנשים אוכלים משום שהם רעבים. הם חייבים לאכול כדי להסביע את רעבונם, כדי שלא ימותו. וביסוד הפשוט הזה לא נחלקו רבי יוחנן ושלוקש לכולי על מענו השכיל הזה, תחושת הסובה שיוצאת מן האכילה. לרשלוקש סביע סמאיים, לרבי יוחנן סביע סגורים. איפה אנחנו מוצאים פעם ראשונה את המושג סביע סגורים? זה גמור בסוכה מנפס ומדבייס. שם אומרת הגמור, שממנת כסובה איניש חמרה מגרויני סובה. זה נכון שחזל שם מתקינים ומחלקים בין אכילה לשתייה. בכבון הסגמור שם, בנוגע לאכילה אדם שבע על ידי מילוי המעיים. אדם מרווה את צימונו על ידי הגרון, לא על ידי המעיים. כאשר אדם שבע חמרה, יין, שתייה, כך מסביר רש"י, מגרויני סובה. וחזל מבחינים, כאשר אדם רוצה להסביע את רעבונו, עיקר סביעת הרעב זה על ידי המעיים. כאשר אדם צמא, אז הוא מרווה את צימנו בגרון. ואני חושב שגם זה לא מוחלט, משום זה נכון שהגרון תורם לתחושת הרוויה המיידית, אבל בסופו של דבר הצימאון נובעת גם מחוסר נוזלים בגוף. והרוויה נובעת גם כאשר הגוף בעל סיפוקו והוא מקבל נוזלים, אבל תחושה מיידית של רוויה מצמאון זה בגרון. ולכן אני אומר, בשתייה עיקר תחושת הרוויה והסוף הזה בגרון, אבל גם באוכל חלק מהרגושת הסובה בא מהגרון, וזה שתוסב יוחנן הנועז גרוינוי אוסרופוירו. ואם כן רבו ישראל, רק לסכם עוד פעם, מייס האכילה אין בו מחלוקת כלל ועיקר. לעולם אדם איננו חייב במחולת הסורת ולא יצא דרך אויבו ישראל במצווס ואיננו חייב לברך אלא על אכילה. מה זה אכילה? ברור כשמש, בדיעה. המתאמס לא מברכת, לא מברכים ברכס עניין כאשר אנחנו תואמים ופולטים. מותר בטענס. קופס המחזיים בשלחון אוכל חיים, בתארית מותר, אישה שמבשלת, למוצאי הצום, מותר לה לתאום אוכל בתנאי שהיא פולטת, שהיא לא בולה. ללא בליה אין גדר אכילה לגבי דיני תויר. במחלות אסורות יש מחלוקת השח וטז, יורדי הממבייז, יורדי הצליק פס, האם מותר לך התחילה לתאום אכול הססורס ולירוק את זה החוצה ולפרוט החוצה? אבל גם לפי האוסרים זה רק יסד רבונן, זה לא יסד יורייס. מייס האכילה גדרה בליה, בלי בליה אין מייס האכילה. מלבד מייס האכילה צריך הנועס האכילה, והנועס האכילה זה יסוד האיסור כפי שהרמב"ם מסביר. מה זה הנועס האכילה? סוף תחושת הסבייה, משום שזה כל עניין האכילה. הקדוש ברוך הוא יוצא בראשית ברא את האדם, הוא צריך לאכול כדי להשביע את נפשו, כך ברא הקדוש ברוך הוא. והנועס אכילה נוהגת בכל המחלות האסורות כולם, אפילו באותן מחלות אסורות שחייבים עליהן שלא כדרך אכילה, הנועס אכילה יש בהן. כי גם כאשר אתה אוכל דבר מר, בסופו של דבר אתה שבע. גם כשזה חמס מסרף את הגרון, אבל בסופו של דבר אתה שבע, כי אכלת, והגוף בא על סיפוקו. זה הנועס אכילה. ובהנוע הזו נקלקו רבי יוחנן השלוקש, האם סביעת המעיים קובעת או סביעת הגרון? לא מדובר בטעם, ולכן רבי יוחנן מדבר על הגרון, הוא לא מדבר על הלשון, לא מדובר בטעם, מדובר בתחושת הסובע שנובעת מבייס הבליה, חלקה בבייס הבליה, וגרון כאשר אדם בולע. ואחר כך הגדר השלישי זה דרך אכילה, ודרך אכילה עניינו החוויה, ההנאה, טייבס אכילה, הטעם הערב, כאשר אדם, כאשר דבר איננו ערב לכך, אין הבריות רגילים לאכול כי היגבנה, ולכן זה מוגדר שלא כדרך אכילה. בסוף הכל אבל למשל חייבים עליה אפילו שלא כדרך אכילה, משום שלא כתוב באיסורה לא שוין אכילה. ולכן שלושת הראיות שהביאו האחייזה והמחס חינך של שלוקה שצריך גם הנועס אכילה, אינם פשוט בעיניי שכשם של רבי יוחנן די בנו אז גרוין אלא שלוקש די בנו אז מיילוב, אבל לי בדשניהם צריך מייס אכילה, ועל לי בדשניהם צריך גם דרך אכילה, לא בכל המחלות הסורות אבל ברובם. ולכן מה שרב חיים אוי זה מוכיח, אם הכל תלוי בנו אז המאיים, למה הוא פתור שלא כדרך אכילה? אני לא מבין את השאלה. זה שני תחומים שונים, שני תחומים שונים. גם לרשלוקש שנו אז מאיים קובעת, אבל ברור שצריך מייס אכילה, צריך גם דרך אכילה, לא יקור את זה או זה. רשלוקש אומר הנו אז המאיים קובעת רק בנוגע לשיעור, רק בנוגע לשיעור. הנו אז אכילה זה תחושת הסובע, וזה לב העניין, זה מה שאתה רוסרת, אתה לא עושה מייס אכילה, אתה עושה את הנו אז אכילה, ולכן צריך כזייס של סביעת המאיים. אכל, הקי, חזר ואכל, הוא לא חייב, כי אין כזייס. מה שנשאר בין החניכיים לא מסתרף, כי אין כזייס של הנועס מים. אבל מה זה קשור לדרך אכילה? לדרך אכילה לחוד, לנועס אכילה לחוד. אז הראיה של רב חיים מויזן נובע מטשטוש בין הנועס אכילה לדרך אכילה. שתי הראיות של המחס חינוך נובעים מטשטוש בין מייס אכילה לנועס אכילה. הלא לכל העלמה צריך מייס אכילה. אם צריך מייס אכילה, זה הלוך על המיישה מסיני, שאכילה לא מסתרפת אלא תוך כדי הכי נסמס. ואם כוח בסיב, כוח בסיב זה מחלוקס. הר"ן כותב שלא כדרך אכילה. מדברי הרשב"ם מדייקים רבים שחסר במייס אכילה, מכיוון שהאוכל לא נוגע בגרון, לא נוגע בבייס הבליה. אז הראיות של המחס חינך נובעים מטשטוש שבין מייס אכילה והנועס אכילה, והראיה של רב חיים מויזן נובע מטשטוש בין מייס אכילה והנועס אכילה ודרך אכילה. אז במאה השנים האחרונות, עם התקדמות הרפואה והטכנולוגיה, יש אפשרויות להזין את גוף האדם בלי אכילה סטנדרטית. עד אז אנשים היה להם רק דרך אחד לאכול ולהזין את הגוף בתזונה, ומי שחלילה מסיבות שונות לא יכול היה לאכול מחרץ דינו. במאה השנים האחרונות אנחנו מוצאים, לא רק בספרי רפואה, אני לא רופא אז אני לא עשיתי מחקר בדיוק אם זה 100 או 120 או 90 או 150 או 80, אבל פחות יותר בתקופה הזו אפשר להזין את האדם דרך עירוי ולתת לו את התזונה העיקרית ישר לתוך מזור אדם, לא דרך כלי העיכול. אפשר לפתוח פתח בגרונו של אדם אם יש לו בעיה בחלל הפה ולהכניס אוכל לגרון. אפשר לפתוח פתח גם בקיבה ולהחדיר אוכל באופן ישיר לקיבה. אפשר פתיליות להחדיר מזון לתוך המעיים של אדם. כל אלה המצאות יחסית חדשות, ובכל אלה דנו האחרונים לגבי מחולס הסורויס, לגבי שער דיני תוירה, ואנחנו נציין רק מקצת המקורות. המערשם, הפויסק הגדול המערשם בחלק א' סימן קוף חוב ד' וכך כאן בשער הסתשובס עמק שאלה, עמק שאלה אורחה עם סמניות זיין. מי היה עמק שאלה? הרבי מהונס סייפל. הוא היה חתנו של הדברי חיים, מנהיג לחסידים היה, וגם אחד מגדולי הדור המובהקים, והוא כתב שני ספרים חשובים ביותר, שאלה זה תשובס עמק שאלה, בספר בשם חיבור לטהרה על הלכות נקבעות ונטילת ידיים. ובעמק שאלה הוא דן בסימן י' זין, באותה שאלה שמה שם דן, אדם שלא יכול היה לאכול, פתחו לו פתח בגרון, וכך מחדירים אוכל לתוך כלי העיכול, האם מותר להכיל אותו מחלות אסורות בדרך הזו. שניהם מנבים באותו סגנון, זה שלא כדרך אכיל, אבל גם שלא כדרך אכיל יש סדר רבונן, כך נטו רוב רובם של הראשונים, ולכן זה עושה מדר רבונן. מכיוון שהוא חוי לשעים ביסקונה, אולי אפשר להתיר, אולי לא. זו שאלה אם מחלות אסורות, יש סדר רבונן, נטירו לחוי לשעים בסקונה, אבל אם יש בו אפילו חשש סקונה, כמובן שמותר. אז בכל דברי הם מתייחסים לשאלה הזו מצד שלא כדרך הנוח. לדידי פשיט לי שאין לזה כלל איסור, משום שזה לא שלא כדרך אכילה, אין כאן מייסה אכילה. אפשר היה להתעקש ולטון, אבל אם מחדירים את האוכל לתוך הוושת, אז אולי זה כן מייסה אכילה. לדידי פשיט לי שלא. מייסה אכילה זה מעשה בלייה. כאשר מחזירים אוכל לבשת, אדם לא צריך לבלוע. זה כבר לא תלוי ברצונו. רק בלי, רק כשמכניסים אוכל לפיו והוא בולע, רק זה אכילה. ולכן אני סבור שאין כלל איסור, לא מן התורה וגם לא מדרבנן, כאשר מחזירים אוכל לגוף האדם שלא בדרך בלי. העגלי טל, כל אחד מכיר את העגלי טל, האבני נזם, אבל העגלי טל, עגלי טל זה ספר על יהודה א' מלוכה של סדר הפס, אז במלאכה סטויכם, סעיף סלמך בייז, העגלי טל שואל, לפירש לוקש, שהכל תלוי בנועז גרוינוי, איך מותר לאכול ממש דקה לפני הסקד הישועים הכיפורים, הלו הנועז גרוינוי יש בים כיפור, הנועס מאיו, והכל תלוי בנועס מאיו. גם הוא תשתש את הגבולות בין הנועס אכילה למייס אכילה. מה בכך שיש הנועס מאיו ביום הכיפורים? אבל הוא לא אכל. הוא לא אכל, התורה אוסרת לאכול. הנועס המאיים איננה אכילה. ולכן יש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. מצווה לא יכול להיות עבר. מותר לאכול עד שנייה. אם אפשר להבחין, אבל ממש עד בין השמושס. ביום כיפה יש גם תדין של תוספת יום הכיפורים, אבל אין כלל קפדה בעובדה שיש הנועס המאיים. אז האבנן הזה גם הבין. הנועס המאיים פשט שרוצה לכבטה לאכול. אז אם כן, בהכרח צורך לאימה, והעגלי טל אומר כאין דברי המנחס חינך ורב חיים מויזה, בהכרח צורך לאימה שצריך גם הנועס אכילה, ואני אומר לא. לא צריך הנועס אכילה, צריך מייס אכילה. בלי מייס אכילה, אז אין דין של מחלות אסורות, וזה בעיניי כל כך פשוט. אז כפי שאמרתי, האחרונים דנים בתשובות רבים, והכל במעט השנים האחרונות. מה הדין כשמחדירים אוכל לקיבה, ישר לקיבה, לגרון, לקלחולת, מלמטה? עירוי, אחרונים דנים בכל השאלות האלה, זה בכל וזה בכל. ורובם מקשרים את הסוגיה, הנועס גוינוי, הנועס מיוב, שלא כדרך אכילה, יש בזה סדר הבנון, ולדידי, כשאין מייס אכילה, אין איסור כלל. בתשובס מחס אברהם, מחס אברהם היה רבה של ברוד, הגאון רב אברהם מנדל שטיינברג, היה חבר של יוסף אנגל ושל מאיר ערב, ובספר שלו תשובס מחס אברהם סימן קוף חוף טס, הוא מדבר על אדם שנשרף לו הגרון והכניסו לו גרון של ברזל. נשמע מאוד מפחיד, אני לא חושב שיש כזה דבר גרון של ברזל. בלשון המודרנית קוראים לזה סטנד, כמו שיש סטנד בכלי הדם, הרבה יותר קטן ועדיף, אפשר להכניס סטנד גם לבשת, כאשר יש רגישות בבשת. והוא דן, האם יש בו דין של מחלות אסורות. וגם הוא כותב שזה שלא כדרך אכילה, יסדר הבונן. אני אינני רופא, אבל אני חושב שכשמחכיבים סטן בתוך הוושת, אבל האדם עדיין צריך לבלוע. אם הוא צריך לבלוע, אני חושב שזה נקרא דרך אכילה. אכילה יש כאן, כי בליה יש כאן. הנועס המעיין יש כאן, כי בסופו של דבר האוכל מגיע למעיין והוא מתעכל. דרך אכילה יש כאן, שהרי בלוטות הטעם אינם בגרון. בלוטות הטעם הן בפיו של אדם, בחלל הפה, בלשון, ולכן נראה לי שלגבי אותו שאלה דווקא בכל שאר השאלות אני מקל יותר מנחוינם, ופה הייתי מחמיר יותר, ואני חושב שזה דרך אכילה. אבל הרבי יוחנן הוא אסגרוינוי, זו שאלה, האם לרבי יוחנן הוא אסמאיו אין בה כדי לחייב אלא הנו אסגרוינוי? כי פה יש מצב מאוד מורכב, שהנו אסגרוינוי אולי אין, אבל הנו אסמאיו יש. בגמור אנחנו מוצאים רק מצבים הפוכים, שנועס גרון יש ונועס מעיים אין, אוכל והיקי, מה שנשאר בין החניכיים, ופה יש מצב הפוך, שרם לרבי יוחנן, הוא איננו קייב בחיי גבנה, וזה ספק מעניין שצריך עדיין לדון בו. אז הבויסה הפלגנו מעניין לעניין. לסיום דבריי אני רוצה ליישר תחושה של הפרימגודים, ששוב מוכיח בעיניי בעניות דעתי, מוכיח ומחזק את יסוד הסדרון שאמרתי. הפרימה גודם בתחילת סימן צדיק חס, בתחילת הסרובויס תמיה, לפי רשלוקש, לפי רבי יוחנן, שאני אוזגרון היסוד תויר, ואני אומרת בחולין שגם מה שנשאר בין החניכיים מצטרף לכזלס, הרי שבין החניכיים יש לנו אוזגרון היסוד תויר. תמיה פרימה גודם על מה שהניחו כל האחרונים, שאין איסור כאשר אדם תואם מחלות אסורות, גם אם הוא לועס והוא פולט. אבל אם מה שבין החניכיים יש בנו אז גרוינס, ושפסה ביוחנן, למה אין איסור דיורייסט? הלוי נהן גרוינוי, כי מה שנשאר בין החניכיים יש בנו אז גרוין, כך תמרת הפרימה גודם, והוא מניח את הדברים ללא מענה בצורך איום. הכסף סויפו מביא את הפרימה גודם, והכסף סויפו מחדש, וזה חידוש מדהים שאי אפשר לקבלו, שלפי רבי יוחנן, אם אדם לא אס, גם אם הוא יורק החוצה ופולט, יש איסר דיורייסר ומלכס. איך זה יכול להיות? אז בעיניי הדברים פשוטים בתכלס. צריך מייס אכיל. צריך מייס אכיל. אם אין מייס אכיל, אין חטא. אתה לא אוכלת, אוסרת אכילה. אלא, וכאן יש נקודה עמוקה, בלי מייס אכיל אדם לא חייב, אבל מהות החטא איננו המייס אלא אנו אז אכיל. כך העיר הרמב״ם את עינינו. הדגשנו ובנינו חלק גדול מהשיעור היום על הרמב״ם. אז מסתבר ששיעור כזייס נגזר ממהות החטא ולא ממייס אבל. מסתבר ששיעור כזייס נקבע על ידי אנו אז אכיל ולא מייס אכיל. נכון שצריך מייס אכילה. אדם צריך לקחת כזית וללעוס, אם יש צורך בלעיסה, ולבלוע. אבל לא בהכרח צריך שיעור כזית של מייס אכילה, אולי די שיעור כזית של הנועס אכילה. ולכן, לפי רשלוקש, שהנועס המעיין היא שנעשרה, אז ברור שאדם צריך לבלוע כזית שלם, כדי שהנועס המעיין היא כזית. לפי רבי יוחנן שנועס גרוע שצריך. וגם בין החניכיים יש בנו אסגרוין. אז אם הוא לא לועס כלל אלא פולט, הוא לא יכול להיות חייב, אף שיש לנו אסגרוין, כי אין מייס אכילה. אבל כשיש מייס אכילה כדרכו של עולם, גם אם אין מייס אכילה בכזית שלם, אם יש לנו אסכילה מכזית שלמה, משום שמה שנשאר בכן החניכיים, גם אם הוא לא בלע אבל יש בנו אסכילה, די בכך לחייב אותו. כי השיעור כזייס נגזר ממהוס העניין, דהיינו מנו אסכילה ולא ממייס אכילה. אבל לא מייס אכילה, כי דרכו של עולם, ודאי שהוא לא חייב. אז זה הנרל אני הזדהיתי בגדרי האכילה שבתואר. וכפי שראינו היום, בשיעור, יש איזה משמעות עצומה בלומדס, בביאור הסוגיס, ומשמעות השלכות לא פחותות, גם בהלכות הפסיקתא, לגבי הרבה, הרבה שאלות שגדול אחרינו עוסקים בהן, בעשרות השנים האחרונות, הלוך על המייס ובדיני מחולת הסוג השיבתו. מה זה כל, מה כל זה קשור לפרשת השבוע? רק משום שבפרשת אנחנו לומדים על גדענוש, וזה הלאו הראשון, והדין הראשון של מחלות אסורות שאנחנו מוצאים בתורת השם. אז בפרשת השבוע אנחנו לומדים על המאבק הגדול בין יעקב למלאך מן השמיים. ויעבד איש אמוי עד עלות השחר. ולמדנו בגמור בחולין צדיק א' ובמדרש חז"ל, במדרש חז"ל כולם, שהמאבק הזה לא היה מאבק בין אדם מסוים למלאך מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים. המלאך היה בין יעקב אבינו לסורי של עשיו. עד עלות השחר זה עד סוף כל הדורות. המאבק הזה הוא מאבק נמשך. מאבק שנמשך מאז עד עלות השחר. עד שיבקע עלינו שחר של מושיח צדקי, עד עלות השחר. וכפי שהרמב"ן כותב כאן, ותקח כף ירך יעקב ויגע בכף ירכו, נוגע בצדיקים שבכל דור ודור. אמנם כתוב בפסוק וירא כי לא יוכל לו, אבל המאבק נמשך, נמשך עד סוף כל הדורות, והמאבק עלה עד כיסא הכבוד. ויעבק איש אמוי, ויעבק לשון אבק, אומרים חז"ל, העלו אבק עד כיסא הכבוד. זה מאבק שלא היה מוגבל במקום, לא מוגבל בזמן, מאבק איתנים. מלחמת עולם בין יעקב לעשיו. יעקב בסורי של עשיו. הלו עובק עד כיסא הכבוד. אני חושב שרק לפני שבוע עסקנו קצת בכיסא הכבוד, בפני יעקב שחקוקים בכיסא הכבוד. אז בשבוע שעבר המלוכים היו אוילם ויורגם בוי, והם רצו להרוג את יעקב משום שקראו בפני יעקב שבכיסא הכבוד. גם סורי של עשיו יודע מה המשמעות של פונף של יעקב שחקוקים בכיסא הכבוד, וגם הוא רוצה לפחות לטשטש את פני יעקב שבכיסא הכבוד, וזה הפשט בדברי חז"ל, ויעבק הלו עובק עד כיסא הכבוד. כי המלאך סורי של עשיו רוצה לעקור את פני יעקב מכיסא הכבוד כל זמן שאנחנו חקוקים שם. אז כלל ישראל מוגן לנצח נצחים, הלו עובק עד כיסא הכבוד, ולא יכול. אז המאבק מגיע עד לשמיים, והמאבק נמשך עד סוף כל הדורות, עד קץ היומים, עד עלות השחר. וזה היה המאבק שאין גדול ממנו. עם יעקב אבינו, כי הסברתי פעמים רבות שיעקב זה ישראל. שמו של יעקב הופך להיות ישראל במאבק הזה, כי סוריסו עם אלוהים ומנושם ותוכל. המאבק הוא נגד כלל ישראל כולו, לא רק נגד יעקב אבינו, ולא יוכל. ואז אחרי המאבק הזה קיבלנו מצווה, מצווה של גדענושה. על כן לא יוכלו בני ישראל אז גדענושה. וכתוב בזוהר בפרשת השבוע, וכך גם בכסלו הארי. הלא ידענו מדברי חז"ל שרמח מצווה עושה מכוונים כנגד רמח עבורו של אדם, וששא מצווה לא עושה מכוונים כנגד ששא ימות השנה. כל אחד מרמח עבורו של אדם יש לו קשר עם מצווה מסוימת מרמח מצווה עושה. כך כל יום בימות השנה יש לו קשר מסוים ומוגדר עם לאו מסוים, עם אחד משסה לאו עם שבטויו. אבל מה לעשות, חז"ל לא נתנו לנו שני קטלוגים עבים שבהם הם פירטו איזה מצווה קשורה לאיזה איבר ואיזה לאו קשור לאיזה יום. אין לנו קטלוג כזה. אבל מה שהזוהר הקודש כן מגלה, והרי הקודש ממשיך אחריו לפחות על יום אחד ועל לאו אחד, והם מסבירים שגדענושה קשור לתשע באב. יש קשר פניני בין היום המר והנימר, תשבוב לבין מצרס כיוונוש. ובלי להעמיק בדברי סוד, בפניניס, בסוידס התאר, אני חושב שהקשר מאוד פשוט, מאוד ברור. כספר החינוך, כאשר הוא בא להסביר את המצווה של גדענושה, עליו, על כן לא יוכבו בני ישור, אז גדענושה מסביר ספר החינוך, שנצטרנו תמיד לזכור את המאבק הזה, את המלחמה הגדולה בין יעקב לסורי של עשו, נצטרנו לזכור כדי להתחזק. והחינוך כותב שכל זמן שבני ישראל יזכרו את המאבק הזה ואת תוצאותיו, לעולם יעמדו באמונתם ובתמימותם ובדבקותם לקודש בו. כי לפעמים בגלות המר והארוך ובהסר פונים שאופפת אותנו, לפעמים בכלל ולפעמים בפרט, אדם עלול ליפול, להתערער ביסודות אהבת השם, אמונה ובתוכן ודבקות בקודש ברוך הוא. הלא החיים מלאים ניסיונות, ואנחנו חיים בתקופה של הסתפונים באורך הגלות. לעולם יעמדו באמונתם, בצדקתם, אם יזכרו את המאבק של ינקה וסורי של עשו. מאבק לכאורה חסר תקווה, איך אדם יכול להיאבק עם מלאך? איך אדם יכול להיאבק עם מלאך? ועמוד איזה מלאך, מאבק חסר תקווה, חסר תוחלת. אבל ינקב נאבק, נאבק ואף ניצח. למה? כי הקודש ברוך הוא ניצב עליו, כי הקודש ברוך הוא שמר עליו, ויער כי לא יוכל לוי, ויגע בכף ירחו. אז אנחנו מצווים תמיד לזכור את המאבק הזה. והדרך שבו ינקב הבינו בדרך נס, בניסי ניסי, במויסי מויסי, נגד כל תקווה, נגד כל סיכוי, ינקב עמד במאבק הזה וניצח, כי הקודש ברוך הוא היה עלינו. וזה הקשר בין גדענו של התשבו ביום הנעמה המר והנמר, שאין חשוך ממנו, שאין קשה ממנו, שאין עצוב ממנו. ביום הזה אנחנו צריכים להתחזק ולזכור את המאבק של ינקב וסורי של איסוף, ולזכור שבסופו של דבר ינקב ניצח, כי הקודש ברוך הוא נמצא עם ינקב. ובעקבות המאבק הזה הקודש ברוך הוא אומר, המלאך אומר, והקודש ברוך הוא מאשר את הדברים, לא ינקב יקורו את שמחו, אלו ישראל. רמז להם לבני ישראל. המאבק הזה היה לא מאבק פרטי של ינקב, מאבק למעננו. והמאבק הזה נמשך עד אלויס השוחר, ויעקב אבינו דאג לנו עד אלויס השוחר. עד אלויס השוחר ניצח יעקב אבינו, וכאשר הפוסק אומר ויעקי לא יוכלוי, לא יוכלוי עד אלויס השוחר. עד אלויס שחר של מושיח יעקב דאג לנו. ומן הפרשה הזו אנחנו מוצאים אויז ותעצום אויז באמינו ובתוכן לפתוח בקודש ברוך הוא ולא להתייאש. וזה הקשר שבין גדענו של יום הקשה ביותר לתשבו. אני חושב שיש רק מצווה אחת שבה ספר החינוך מסיים, לא בדיני המצווה, אתם זוכרים מה זה דיני המצווה? הוא מסיים עם תפילה, עם תפילה ובקוש. כשם שזרחה לו השמש לאב ליעקב אבינו להושיעו מן הצער ומן היסורים, כן יזרח לנו שמשו של מושיח צדקנו להושיענו במהרו ויומנו. אמן.